עם מה שאתה רוצה. טוב, צריך חומשים. חומשים, חומשים, יש בחוץ שם זה. יש לי, אני בא עם הציוד. טוב, כשדיברנו דברים ככה כללים מאוד בשיעור הקודם, אנחנו נתחיל באמת את הדברים האמיתיים. אבל לפני שנגיע לבעיית הרע, כפי שהזכרתי את זה בשיעור הקודם, צריך קודם כל להבין מה התורה רוצה שנבין מסיפור של מעשה בראשית. כי בדרך כלל אם שואלים את האנשים מה הרושם הנוצר אחרי שקוראים את ה-34 פסוקים של מעשה בראשית, הסיפור, התשובה היא כזו: הקדוש ברוך הוא ברא עולם מושלם, נקודה. ועם ההבנה הזאת אי אפשר ללכת לשום מקום. כפי שאנחנו נראה עוד מעט, מה שנאמר באותם פסוקים זה בדיוק ההפך. אבל לא יודע למה נוצר הרושם הזה, שהאמת זה בדרך כלל התיאולוגים אומרים את הדבר הזה, ואז הם נכנסים למין מעגל קסמים כזה, שאם העולם שנברא הוא מושלם, אז מאיפה בערה? ואז התשובה היא פחות או יותר תמיד, טוב, יש איזשהו יצור שהולך על שתיים שהוא אחראי לכל הסיפור הזה. וזה תמצית התיאולוגיה הנוצרית, אבל זה גם קיים אצל המון 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 הוגים אחרים, כי פשוט לא קוראים נכון מה שכתוב. ולכן נצטרך קודם כל להבין את הדברים, מה באמת התורה אומרת. זה אנחנו נתחיל מיד בפסוקים הראשונים של מעשה בראשית, לראות בדיוק מה כתוב. לא מה שאנחנו חושבים שכתוב, אלא באמת מה כתוב באותם הפסוקים. והשאלה הראשונה נשאל אותה לגבי ההבדל בין היום הראשון ובין שאר הימים מששת ימי המעשה. אז למי שיש לו את ה... מי שיש לו חומש, ככה נראה את הפסוקים. מי שזוכר גם זה טוב. אנחנו נתחיל מפסוק ג', אחר כך נחזור לדברים אחרים, אבל קודם כל לשים את הדברים בפרופורציה נכונה. פסוק ג': ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. זהו, זה שלושה פסוקים שמספרים מה היה ביום הראשון. עכשיו בואו קודם כל נבין את התבנית, כי גם זה חשוב. חלק הראשון, ויאמר אלוהים יהי אור, זה הפרויקט, מה אמור לקרות באותו יום. אצל המקובלים זה נקרא מחשבת הבריאה עבור אותו יום. ביטוי חשוב שמעיתו עושה בו שימוש רחב ביותר, מחשבת הבריאה עבור אותו יום. מה אמור להיות מושג באותו יום. אחר כך יש לנו את הביצוע. ביצוע זה ויירו. אחר כך יש לנו את השלב השלישי, שזה השיפוט. וירא אלוהים את האור כי טוב. והשלב הרביעי, ההשלכות של השיפוט. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. התבנית הזאת היא חוזרת על עצמה בכל יום של ימי המעשה. פרויקט, ביצוע, שיפוט והשלכות של השיפוט הזה. אפשר לקחת את זה הכל אחד מהימים ולראות בדיוק אותה תבנית. עכשיו השאלה היא, מדוע התורה מספרת לנו מה היה, מה השלב של הביצוע, כאשר לכאורה יכולנו להסתפק באמירה של הפרויקט. כאשר הבורא עולם בא ואומר יהי אור, לכאורה התשובה היא
שיש אור.
והיה אור. איך יכול להיות אחרת? ואנחנו רואים שלא כך המקרא מנסח את עצמו. יהי אור, ויש לשנו את הביצוע ויהי אור. ומיד מה שצריך לעשות זה להשוות את הניסוח הזה לשאר הימים. אז בואו ניקח לדוגמה, סתם, אחד מהימים. תבחרו איזה יום שאתם רוצים. יש הצעות. שני, שלישי, רביעי, חמישי, איזה יום אנחנו?
כתוב ויהי
חן. בדיוק. ואנחנו נראה שבכל אחד מהימים כתוב ויהי חן. והשאלה היא מה משמעות המילה חן במקרא. למה לא כתוב אותו דבר? למה מה שמנוסח במחשבת הבריאה עבור אותו יום, אחר כך לא כתוב בדיוק מה שזה היה? למשל, ניקח, יודע מה? יום השני, ויאמר אלוהים יקבעו המים מתחת השמיים במקום אחד ותראה היבשה. זאת מחשבת הבריאה עבור היום השני. והשאלה היא למה לא כתוב אחרי זה ויקבעו המים מתחת השמיים במקום אחד וכו', ויהי כן במקום זה. אותו דבר לגבי היום השלישי, תדשה הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן. ועל זה יש לנו אפילו את פירושו של רש"י המפורסם מאוד, שכבר הוא מפרין שמה שאחל יש פער בין מה שנאמר במחשבת הבריאה ובין הביצוע בפועל. אבל מה שאומר רש"י זה רק דוגמה אחת מכל מה שקורה בכל אותם הימים. ולכן לא בחינם יש לנו כאן איזשהו שינוי בניסוח. גם לגבי היום הראשון יהיהו ויהיהו נצטרך לחזור לדבר הזה. כן, למה הוא חריג? עכשיו הבנו שהוא חריג בכיוון השני. לכאורה היינו חושבים ששאר הימים חריגים, כן? אבל זה הפוך בדיוק. הדבר יחן הזה ביטוי שמאוד מאוד חשוב, ויש חכם ספרדי בשם רבי חייא הנשיא, או ספרדי, שכתב ספר מאוד חשוב, לא מוכר, שנקרא היגיון הנפש. יש אפילו מהדורה מדעית של הספר הזה. הוא מימי הביניים, כן? והוא בחלק הראשון של הספר בדיוק מסביר לנו את כל הדברים האלה.
רבי חייא ספרדי?
כן, משהו? הוא הנשיא, תלוי מי שואלים בדיוק מה השם שלו. רבי חייא בן אברהם זה בטוח. אחר כך התואר, לא, אז לא היו אומרים גדול הדור ועוד תוארים כאלה, כן? אז הוא אומר ככה, ומילת חן, בלי דגש, כן? נותנת דמיון הדבר ואינה נותנת אותו ממש. זאת אומרת, המילה חן זה להגיד כאילו
משהו בכיוון.
משהו בכיוון, קרוב, אולי, אבל הדבר עצמו ממש לא. כן? ואחר כך הוא מסביר, הוא מסביר עד כמה הבדלים, נחזור עוד מעט להבדלים האלה. אבל מה שיוצא מהדבר הזה, ומה שהוא אומר זה לא חידוש. כל חכמי הביניים ככה הבינו. זאת אומרת, יש לנו את הדבר עצמו, מה אמור להיות, ויש מה שמושג בפועל. נגיד את זה בצורה אחרת, יש את האמת של מחשבת הבריאה, יש את המציאות של העולם שלנו. ויש פער בין שני הדברים.
יכול אולי להסביר, או אז מה ההבדל בין נגיד האידאות, מושג האידאות, לבין מה אתה מסביר עכשיו?
כן, אין קשר. אין קשר, אני אסביר את זה, אתה מדבר של אפלטון?
כן.
אצל אפלטון יש עולם האידאות, למשל האידאה של הסוס, זה הדוגמה שהוא... ויש בפועל סוסים. אף סוס בארץ איננו סוס. זה מה שאפלטון טוען. בסדר. אז לכאורה זה באמת נראה קרוב לרעיון הזה, אבל יש הבדל גדול מאוד. אין קשר בין עולם האידאות ובין עולם המציאות אצל אפלטון, אלא דרך הדמיורגוס, שמסתכל בעולם האידאות ולפי זה יוצר את המציאות התחתונה שלנו. בסדר? זו תפיסה דואליסטית של המציאות. לעולם לא תוכל במציאות שלנו להשיג את האידאה האמיתית. לפי חכמי הקבלה זה בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא ברא בו זמנית שני דברים. אחד שנקרא העולם הבא ואחד שנקרא העולם הזה. והוא צמצם את העולם הבא לממדים של העולם הזה, אבל בסופו של דבר אתה משיג מתוך העולם הזה את העולם הבא. כלומר, העולם הזה הופך להיות לאט לאט אותו עולם הבא. עולם הבא זה מחשבת הבריאה. עולם הזה זה המציאות. ואתה מתחיל מנקודה נחותה רחוקה. אבל בסופו של דבר, בסוף ההיסטוריה, אתה מגיע לעולם הבא. אצל אפלטון אין דבר כזה. הדברים סטטיים, יש את עולם האידאות, יש את המציאות. וזהו. זו תפיסה טרגית. כי אין לך אפשרות להשיג את הדבר האמיתי. בסדר?
זאת אומרת, בעצם, התפיסה שאמרת הקבלית, כמו של הרב קוק, שהוא מדבר נניח על הגאולה, שהיא באה בשלבים...
לפני הרב קוק. לפני הרב קוק. לא צריך אפילו להגיע לרב קוק. זו התפיסה של המקובלים, כן?
לא, אבל לכאורה, כמו שהצגת את זה, מקובלים, זה כאילו העולם הזה כל הזמן מתקדם, ואנחנו יודעים שזה לא ככה.
ובוודאי שזה כן ככה. זה כן ככה, אנחנו מתקדמים, לאט לאט. לקראת משהו שכבר קיים במדרגה שנקרא אמת. זאת הנקודה החשובה. המקובלים למעשה מדברים על ארבע עולמות. אצל אפלטון יש רק שתיים, כן? הידיעות והמציאות. אצל המקובלים יהיה ארבע שהם חמש. נזכר רק ארבע. עולם האצילות, הבריאה, היצירה והעשייה. האצילות... זה המחשבת הבריאה. עולם הבריאה זה כבר הגילוי של אותה מחשבה, של אותו רצון אלוקי. אחר כך יש את עולם היצירה, ומתחת לזה יש עולם העשייה, העולם הזה. אבל העולם הזה הוא לא סטטי, הוא דינמי, יש לו היסטוריה, וההיסטוריה יש לה תכלית, יש לה ייעוד, זה להפוך את העולם המציאותי שלנו, ההיסטורי, לאותו עולם הבא שכבר קיים במחשבת הבריאה. לכן אנחנו מתקדמים. זאת התפיסה הבסיסית של כל החכמי הסוד בישראל. כבר מלפני אלפי שנים.
לא הסברתי את עצמי, לא שאנחנו מתקדמים, זה לא אומר שמתקדמים בקו ישר.
לא, ודאי שלא.
נפילות גדולות בדרך.
יכול להיות סיבוכים ועיכובים וכל מה שרוצים בדרך, אפילו טעויות. כן? אבל בסופו של דבר אנחנו מתקדמים.
והאי חן שאתה אמרת קודם, כן. מתייחס לכל הימים חוץ מיום ראשון וחמישי.
חמישי למה?
חמישי גם לא.
חמישי אין גם.
חמישי אין. הוא גם לא כתוב במה הוא בצע.
ליום
חמישי.
ליום חמישי אין?
יוצאים.
כן. ו?
לא, מה המשמעות של זה,
שבשני הימים... בסדר, נחזור לדברים יוצאים יוצא דופן.
למה, יום חמישי דווקא זה בדיוק הפער שיש.
גם בראשון תירגעו, גם בראשון יש פער. בסדר? שנייה, בסדר. קודם כל צריך להבין את העיקרון. ברגע שמבינים את העיקרון אפשר לזהות באמת כל מקרה שהוא לכאורה יוצא דופן, כן?
אם אפשר עוד להסביר עוד נקודה אחת, כן. שאמרת, האם העולם הבא במשפטו של מניטו היא העולם הזה שאנחנו נמצאים בו?
כן.
או שזה עולם המטאפיזי
של לא, עולם אחרי שאתה... לא. זה לא מניטו, זה המקובלים. מחלוקת גדולה בין הרמב״ם ובין המקובלים בנושא הזה. אצל הרמב״ם, עולם הבא זה העולם שבא אחרי המיטה. כן? זה לא התפיסה של המקובלים. אצל המקובלים, העולם הבא זה העולם שבא אחרי העולם הזה. יש את השלב בהיסטוריה של שישה ימים, אחר כך יש את היום השביעי שאנחנו בתוכו, זה נקרא העולם הזה, ובסוף היום השביעי יש את העולם של היום השמיני שנקרא העולם הבא.
זה אחרי המיטה?
מה? לא, לא קשור.
אין מחלוקת ביניהם לגבי אחרי המיטה?
אחרי המיטה, הרמב״ם משתמש במונח של עולם הבא כדי לדבר על עולם הנפשות, הנשמות. בסדר? והמקובלים חולקים עליו, בדבר הזה.
אין
מה?
אין נפשות או מה?
יש. הישארות הנפש זה סוגיה אחרת. השאלה זה עניין של מינוח. מה אתה מכנה? עולם הבא. אצל הרמב״ם זה ברור. השיטה הבעייתית הקשה להביא, זה באמת השיטה של הרמב״ם. כולם חולקים עליו. תדר? והיא שיטה לא פשוטה להבנה, כן? כי אז הוא מסתבך במה שקורה בתחיית המתים. אבל בשביל זה צריך ללמוד מה שהוא כותב שמה במורה. אז, אבל זאת שיטה מיוחדת במינה, בסדר? מקובלים החלוקה היא כזאת, שישה ימים. מה שמתואר באותם פסוקים כאן, יש היום השביעי שאנחנו בעיצומו או לקראת סופו, ואחר כך יש את היום השמיני. שמיני זה נקרא עולם הבא. כן, נקרא עולם הבא, פשוט. לא צריך להיבהל, יש גם תשיעי ועשירי וזה, בסדר, אבל מה שנקרא עולם הבא זה היום השמיני. ולכן מה שמתהווה במהלך היום השמיני, מה שמתהווה במהלך היום השביעי, כן, הוא הופך להיות העולם של היום השמיני. בסדר? לא יותר מסובך מזה. בסדר? אבל קודם כל, מה שכבר ראים, הפער הזה שקיים בין מחשבת הבריאה ובין הביצוע בפועל. זה מה שמאפיין את מעשה בראשית.
אפשר להגיד שגם ההבדל בין כל הימים, רק ביום הראשון הוא כתוב ויאמר אלוקים יהיה אור ויאור, אבל בכל הימים זה כתוב וירס. אפשר לומר כמו שאתה אומר, כאשר וירס יש הבדל בין במחשבה ובין מעשה, אבל ביאור בגלל לא כתוב וירס.
כן, כן, אז זה בדיוק ההמשך של זה. לא, זה טוב. אבל זאת הערה מאוד חשובה. יש מספר פועלים שמופיעים במעשה בראשית. כתוב פעם ויברא, פעם ויעש. זה עולמות שונים. כל דיבור כזה מפנה לעולם אחר. אז פעם, לפי החלוקה. אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אז כאשר כתוב ויעש, הפסוק מדבר ברמה של עולם העשייה. כאשר כתוב היצר אלוהים וכו', מדובר בעולם היצירה. אגב, אם שמים לב, יש, וזו השאלה המפורסמת של רש"י, לא התחלה אחת לתורה, אלא שלוש. יש את ההתחלה הראשונה שאנחנו מכירים בראשית ברא. אחר כך יש לנו בסוף מעשה בראשית בפרק ב', פסוק ד'. אלה תולדות השמיים בארץ באיברם ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. אתם רואים שכאן יש כבר אינדיקציה של עשייה, אבל הכותרת כאן היא באיברם עדיין, כן? אבל אנחנו כבר יורדים.
אבל
ויש את הפתיחה בפרק ד', פרק ה', סליחה. מה? זה ספר תולדות האדם. ביום? ברו. בפרק ה' מתחיל בפועל ההיסטוריה של האדם בעולם העשייה כפי שאנחנו מכירים אותו. ולכן כאן יש שלושה סיפורים. סיפור ראשון, מה מחשבת הבריאה, זה מעשה בראשית. אחר כך יש לנו, וזה בעולם הבריאה, אחר כך יש לנו הסיפור של מה היה בעולם היצירה, ואחר כך בעולם העשייה החל מפרק ה'. ובכל אחד מהסיפורים האלה התורה רוצה להדגיש נקודות מסוימות. אנחנו יורדים מהמחשבת הבריאה לאט לאט עד שמגיעים פרק ה', תחילת שדה ספר תולדות האדם. עולם הצילות זה עולם עליון יותר.
לא, אבל הסיפור שלו לא...
שמה?
הסיפור של עולם
הצילות זה מה קרה במימוש המחשבת הבריאה שהיא בעולם הצילות. יש עוד מעל לזה גם כן. לא צריך לסבך יותר מדי.
לא, השאלה שלו, האם...
אני הבנתי.
אוצרות חיים ועץ חיים זה לפני הבית של בראשית?
לא, אין דבר כזה לפני. אין שום דבר לפני זה. אגב, לא צריך לקחת את זה בצורה קרונולוגית. הבריאה זה לא משהו שלוקח זמן. כל זה קרה, אי אפשר לדבר על זמן אפילו, כן? הסדר הוא לוגי, הוא לא קרונולוגי. וזה מה ניתו היה עומד על זה, ובספר מופיע כמה וכמה פעמים. הסיפור קרונולוגי, לא סיפור לוגי ולא קרונולוגי. עכשיו בואו נשים לב לעוד דבר אחד, וזה כבר התחלת לרמוז לכיוון הזה. יש הבדל אכן גם בניסוח של הפרויקט עצמו, יהי אור, למשל ביום הרביעי, מה כתוב? יהי מאורות בחיה השמיים, כן? אבל מה כתוב ביום השלישי? יקבוע מהי, אין יהי, כן? ויש גם עוד פועל שמופיע, ויהי. יהי אור, ויהי אור. עכשיו אפשר לחפש בתוך ה-34 הפסוקים האלה מתי נאמר יהי ומתי נאמר ויהי. ואנחנו נגיע למסקנה כזו, שיהי כתוב לגבי האור ולגבי המאורות, ויהי כתוב אך ורק לגבי האור. יש לנו עוד מופע אחד של הפועל ויהי, אבל זה כבר בפרק ב' פסוק ז', ויהי האדם לנפש חיה. מזה מסביר רבי אברהם בחייה את הדבר הבא.
יהי זה ציווי.
לא. מסביר רבי אברהם בחייה, כאשר כתוב יהי, יש מטרה של נצחיות בעולם הזה. זאת אומרת, הדבר קיים כל ימי העולם הזה. למשל המאורות. שמש וירח וכוכבים יש כל ימי העולם הזה. כאשר לא כתוב יהי, זה משהו שמתקלה. שמת. לכן כל שאר הדברים, חוץ מהאור והמאורות, מתקלה בעולם הזה. יהי רקיע. אז זה שייך למאורות ולאור. בסדר, כל דבר שכתוב יהי, נצחי בעולם, כל ימי העולם הזה, זה נקרא נצחי. כל דבר שלא כתוב לגביו יהי, מתקלה.
זאת אומרת, הצומח והחי,
תקלה
הדברים אחרים.
והאדם.
חי, זה הכל.
כן, כן. כל המדרגות שאנחנו רגילים, הדומם, הצומח, כל זה מתקלה.
איך אתה מסביר את הסיום של כל יום?
אני עוד לא הגעתי לסיום.
לא, שכתוב ביי.
מה?
ביי ערב, ביי בוקר.
בסדר. לא ב... אנחנו כרגע במחשבת הבריאה, אנחנו לא במימוש, בסדר?
במימוש כתוב גם ביי יום.
כן, זה לא... מה שמעניין אותנו זה מה נאמר במחשבת הבריאה. מה הקדוש ברוך הוא מתכנן עבור אותו, לגבי אותו דבר. האם הוא נצחי, קיים כל ימי העולם הזה או לא. אז ההבדל, אומר רבי חייא בן ערך, ההבדל הוא פשוט. אם כתוב במחשבת הבריאה יהי, זה אומר שהוא צריך להיות קיים כל ימי העולם הזה. אבל לא כתוב כך לגבי האדם.
אבל איך אני מסביר את הפסוק, והארץ כבד יתגבה ושמיים כעשן נמלחו? שזה מראה על כליון גם של שמיים וגם של ארץ?
טוב, למה ללכת לזה? ההפטרה שקראנו של פרשת החודש, השמיים החדשים והארץ החדשה. כי היא צריכה להתחדש במעבר מהיום השביעי ליום השמיני. בסדר. אבל צריך להבין את העיקרון. יהי נצחי, כל ימי העולם הזה, לא כתוב, מתקלה. ויהי מיועד וקיים לעולם הבא. יהי אור ויהי אור. האור של העולם הזה הוא האור של העולם הבא. פחות מאותו סוג. יהי מאורות ברכי השמיים, אבל לא כתוב ויהי. ולכן נחל שינוי, וזה בדיוק מה שהנביא בא ואומר, הארץ החדשה והשמיים החדשים, אוקיי? וכולי לגבי כולם. יש יוצא דופן אחד, זה האדם. שלגביו כתוב, לא כתוב יהי, אבל כתוב ויהי האדם לנפש חיים. ולפי זה לומדים המקובלים שהאדם יש לו יעד של נצריות בעולם הבא. עכשיו מתחילים להבין, האדם חי את החיים שלו, מת, קם לתחייה וממשיך לחיות. בסדר? אבל הוא לא...
לתחיות הכוונה לדעת המקובלים זה מהיום השמיני והלאה.
בוא נדבר על היום השמיני, הלאה זה... לא יודע.
לא לשיטת הרמב״ם.
הרמב״ם הוא לא מקובלים.
כן,
ברור, בסדר, שיטת הרמב״ם אמרתי קשה מאוד להבנה, כי לפי השיטה שלו אתה קם לתחייה לכמה רגעים ומת בחזרה, זה תחיית המתים אצלו. מה? ככה כתוב במורה, מה אני אעשה? אני לא יודע, שאל את הרמב״ם, אני לא...
זאת אומרת שהרמב״ם בעצם שלל את השיטה של המקובלים.
הוא לא הכיר את השיטה של המקובלים.
לא הכיר?
הוא לא הכיר, הוא לא הכיר. אני יודע שיש כמה שרוצים היום להגיד, וזה מפרנס חוקרים באקדמיה אולי, שרוצים להגיד אם הוא היה מקובל, הוא לא היה מקובל. הוא לא הכיר את השיטה הזאת, ומה שהוא אומר, מה שהוא מוסר בחלק השלישי של המורה, הוא בהקדמה של החלק השלישי, הוא אומר בעצמו שאין לו מסורת בדוקה, אלא ממה שהוא הבין ומהספרה שלו. בסדר? וזו השיטה שלו. אין לו משהו בדוק ביד בדברים האלה. לכן צריך...
כן, לכן בכיוון שלך, אחר כך שכתוב ביאור,
כן.
זה כתוב ביה. אפשר אומר שהקדוש ברוך הוא, כביכול, היה צריך לאור לראות.
איך זה קשור?
לא, אני לא יודע, ביאור אתה אומר זה אור של עולם, עולם הבא, לא בגלל זה, ויהיה אלוקים, אלוקים משתמש באור הזה של העולם הבא לראות את כל הבריאה.
לא צריך, בסדר? אבל זה הבדל חשוב מאוד. אגב, זה ההערה הזאת שבא להיגיון הנפש, מחייבת הבנה מחודשת של סיפור של האכילה של אדם הראשון. כי בצורה פשוטה אנחנו מבינים שכתוצאה מהאכילה הוא מת. כן? ביום הוכחה זה מות תמות. אבל לפי מה שמסביר בעל ההיגיון הנפש, זה כבר מתוכנן. כי לא כתוב לגביו יהי. אז אולי אנחנו לא מבינים מה נאמר שם. בסדר, סוגר את ההערה. זה לא... יש הרבה דברים שדוחשים עיון מחודש ברגע שמבינים בדיוק מה כתוב בפסוקים האלה ולא מה שהגננת סיפרה לנו. בסדר? צריך לשכוח מהדברים האלה. מה?
שחושבים שכתוב פה.
מה שאמרו לה שכתוב, וככה היא מוסרת. אני שום דבר נגדה אישית, כן? אבל...
מה שאנחנו אומרים זה מה שאנחנו חושבים שכתוב. מה ש... לא, מה... הוא אומר לראות מה שכתוב. אבל אני אתקרא מה שכתוב כמו שהיא ראתה.
בסדר, אבל זה לא, אבל זה לא מה שכתוב, כי צריך להבין את העברית של המקרא לפני זה. זה בדיוק זה. בסדר. כל הלימוד של המקובלים זה לדעת מה המילה אומרת, ולא מה שאנחנו חושבים שאומרת, כן? מה? בסדר. טוב. אז עוד הערה. עכשיו לפחות שמבינים את זה, בואו נתקדם עוד קצת כמה הערות ככה, אחר כך נוכל אולי לצייר את התמונה פחות או יותר. יאור ויאור. זה אותו אור? לכאורה כן. מה הרש"י אומר שם?
נזול הצדיקים, עתיד לבוא.
מה?
זה אותו אור שהוא גנז על הצדיקים, עתיד לבוא.
כן.
ראה שאי אפשר להתקיים פה, אז הוא גנז על הצדיקים, עתיד לבוא.
זה אומר שמה שיש לנו כאן...
זה לא אותו אור שיש לנו.
זה מאותו... המהות היא אותה מהות, מבחינה כמותית. זה 1:60. 1/60. זה מה שחז"ל אומרים, כן? לא חשוב כרגע מה זה 1/60, כן? אבל מה שהם רוצים לבוא להגיד, אכן מבחינת המהות זה אותו דבר, אבל בעולם הזה זה מוקטן לעומת מה שאמור להיות או מה שיהיה כאשר אנחנו עוברים ליום השמיני. בסדר? וזה דבר חשוב מאוד, ולכן יש גם כן כאן פער. איך בא לידי ביטוי הפער הזה? צריך למצוא את זה בפסוק, לא המצאה שהם המציאו ואמרו מה שאמרו.
אם באי זה לשון של צער.
זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. בדיוק זה. זאת אומרת, כל מה שהמקובלים בה אומרים זה תמיד נסמך על קושי מסוים בפסוק. זה לא המצאה. היה צריך להיות כתב, יהי אור והיה אור. לא, ויהי. האמת שלא היה צריך להיות כתוב שום דבר. ויאמר אליהם יהי אור. נקודה. וברור, מובן מאליו, שמה שהבריאה עושה, אותו דבר. מכאן השאלה הגדולה, מאיפה באה האוטונומיה הזאת של הבריאה? איך יכול להיות שאנחנו רואים שלב אחרי שלב שהבריאה עושה מה שבא לה? כי זה מה שאנחנו רואים. אבל יכן שחוזר על עצמו מבטא את האוטונומיה של הבריאה.
כאילו יש לבריאה חופש בחירה כמו לאדם?
כאילו יש לבריאה חופש בחירה. לא רק כאילו, אלא שיש באותו שלב לבריאה חופש בחירה מוחלט. הבריאה זה העולם. בסדר, יכול להיות. אלא ידע. הכל. יש חופש בחירה, חופש פעולה, לעשות כמעט, לא לעשות, לעשות את ההפך, כל הגוונים.
זה לא יכולה הבריאה לעשות מה שהפרויקט של הקדוש ברוך הוא.
למה היא לא יכולה? זאת גם שאלה. אבל לפני שנגיע לשאלה, קודם כל שאלה ראשונה. איך התורה בסופו של דבר מתארת לנו עולם נברא, אבל לא סתם עולם נברא שעושה בדיוק את מה שבורא העולם מבקש, אלא עולם נברא שמגיב בצורה זו או אחרת למה שבורא העולם רוצה. זה רחוק מאוד מהתיאור של התיאולוגים והפילוסופים. אנחנו בקצה השני. אבל זה בדיוק מה שהתורה מספרת.
זה קצת גם קשה לתפוס את זה.
פעם ראשונה ששומעים, אכן כן.
כי לאדם אוקיי, קיבלנו שיש לו
חופש. בסדר, שאלה שלישית. האם חל איזשהו שינוי מתי שהוא, ובסדר, זה צריך לדון בנושא הזה גם כן. לא יודע אם נספיק היום לדון בכל הנושאים האלה, אבל קודם כל צריך לתפוס, בפעם ראשונה ששומעים את הדברים האלה, צריך זמן לחשוב ולנסות להבין מה בדיוק מסופח כאן. אבל זו עובדה. מה שכן צריך להבין, זה שבסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא רוצה לבחור בריאה אמיתית. בריאה אמיתית זה אומר, לא יסמן, שאין לו שום מחף פעולה, אלא בריאה שיכולה באמת לממש את רצון הבורא. יכולה. שאלה הגדולה אחר כך, רוצה או לא רוצה? קדוש ברוך הוא איננו מעוניין בבריאה שהיא כל כולה יסמנית כזאת, שאומר, שעושה בדיוק מה שאומרים לה. זה לא בריאה.
אבל איך אני יכול לייחס את המושג רצון לבריאה? לאדם, שוב, אני חוזר לשאלה שלו,
כן, כן, אני מסכים ש... זה לא פשוט. אבל הזכרת את הרב קוק, למשל הוא מדבר על נשמת העולם. אבל יש מושג כזה. האמת שבעולם שלנו היום אין אוטונומיה לבריאה. אבל זה במעבר מהיום השישי ליום השביעי. ביום השישי מופיע, או אמור להופיע, יצור שנקרא נפש חיה. תוצא הארץ נפש חיה. זה הפרויקט של יום השישי. יתברר אחר כך שאותו נפש חיה זה האדם. נחזור עוד לנושא הזה. אבל אותה נפש חיה היא אמורה להיות נצר הבריאה. וכדי שההיסטוריה של האדם תהיה אמיתית, השאר הבריאה חייב לאבד את אותה האוטונומיה שהייתה לו במהלך ששת הימים. אני אסביר למה.
אם אני קופץ ל...
שנייה. אני אסביר את זה, כי הרעיון הזה הוא חידוש של מניטו, ממש. יש דברים שהרמח"ל אומר בצורה זו או אחרת, הוא נעצר בחצי הדרך ולא אומר את הדברים עד הסוף, מה שמניטו קורא שבת הבורא. וזה ממש חידוש שלו. בחידוש הזה הוא פותר המון המון בעיות שהתיאולוגים הפילוסופיים העלו לגבי הסתירה לכאורה בין חופש האדם, שאחד מהמרכיבים של החופש הזה זה חופש הבחירה, ובין הדטרמיניזם של הטבע. כל הפילוסופים והתיאולוגים שואלים את השאלה הבאה, איך יכול להיות שיש אחד שיוצא דופן בכל הקוסמוס הזה? הכל מתנהג ומתנהל לפי חוקים קפואים. והאדם שחוקר את הדברים האלה, לאט לאט מגלים את כל החוקים האלה. זה יכול להיות ברמה פיזיקלית, הביולוגית, ואפילו לפי שיטות מסוימות היום יסבירו לך שאם עכשיו אתה מרים את היד, אז זה בגלל או אנזים שהשתחרר במוח שלך והייתה מוכרח כרגע להרים את היד, או בגלל הרקע הסוציו-אקונומי שלך, או וזה. זה תמיד המטרה של הפילוסופים בסופו של דבר, לבטל את המושג הזה שנקרא חופש האדם, כי זה מפריע. כי אם אתה חופשי אתה גם החי, אז לא אוהבים את הרעיון הזה ועושים את הכל כדי לברוח מהחיות. אז אומרים, למעשה הייתי מוכרח לעשות את הדבר הזה, נכון הרגתי אותו, אבל מה אתם רוצים ממני? כן? זה המקרה הקיצוני. אז צריך להסביר את זה, למה יש אחד שיוצא דופן. ולכן בא מניטו ואומר את הדבר הבא, המטרה, המחשבת הבריאה היא לברוא נברא אמיתי. נברא אמיתי זה נברא שהוא חופשי. כמו שיש רצון לבורא עולם, צריך להיות לו רצון. ורצון זה אומר להיות חופשי. אני יכול לרצות כל דבר, ואדם יכול לכן לרצות כל דבר. כן? מבחינה זו אני לא מוגבל. במימוש אני יכול להיות שאני מאוד מוגבל, אבל ברמת הרצון אני יכול לרצות כל דבר, אני יכול לחלום על כל דבר וככה להתנהג. זה רצון הבורא, זה נקרא נברא בלשון המקרא. אבל אם הנברא הזה נמצא בעולם שהכל סביבו יכול להשתנות בכל רגע, אז הוא נכנס לפניקה. מה שאצל הפילוסופים נקרא התודעה המאגית. הוא נכנס לפניקה. כי אם אני לא יודע מה התוצאה של הפעולה שאני הולך לעשות כרגע, אז אני לא יכול, באמת, אני לא אחראי לשום דבר. ומה אני אעשה כל הזמן? אני אנסה איכשהו להשתלט על התוצאות של הדבר הזה. זאת אומרת, אם אין חוק של סיבתיות, אם אין תוצאה מוכחת למעשה מסוים, אז אני למעשה לא חופשי. אם אני לוקח כוס ביד ואני מחפה קצת את האחיזה שלי בכוס, כן? ואני יכול להיות שהכוס לא נופלת, אז אני כבר לא יודע מה התוצאה של המעשה שלי. זה בציור, בסרט מצויר, זה יפה מאוד, כן? אתם זוכרים כולם את האיש שמגיע על פי התהום וממשיך. עד מתי? עד שהוא תופס שמשהו לא בסדר. טוב, מישהו רציונלי לא יכול לצייר ציור כזה, אבל מישהו אמפירי יכול. כי מי אומר שכל פעם יקרה בדיוק אותו דבר כתוצאה מהמעשה שאתה עושה? זאת השאלה של למשל דיוויד יום במאה ה-17, כן? כל האמפיריסטים האנגלו-סקסים. מי אומר? הניסיון. יכול להיות שבניסוי הבא שאתה תעשה אתה תקבל תוצאה הפוך, ולכן אין שום דבר ודאי, ולכן המושג של טבע לא קיים, הכל אשליה. זו המסקנה שלהם. לא סתם אני מזכיר את זה, כי גם בהגות היהודית בת זמננו זה קיים, כן? הכל נס.
אתמול קיבלו פרס נובל על אלה שגילו את החלקיק האלוהי.
זה החלקיק האלוהי, זהו, לא אלוהי, בסדר? גם כל הסברים ששומעים על הדבר הזה, אני בתור פיזיקאי מחייך, כי זה מראה באמת שאנשים לא מבינים על מה מדובר בכלל, כן? בסדר. מה?
אבל הם קיבלו?
לא, מגיע להם. מגיע לי, זה בוודאי. זה ניבוי אדיר מבחינתו. אין מה להגיד. זה שאחרי כמעט 50 שנה הצליחו לגלות את מה שהוא ניבא לפני 50 שנה, בוודאי שמגיע לי. אפילו הרבה לפני זה היו צריכים לתת. זה לא קשור. טוב. אבל מה שחשוב להבין כאן זה באמת שכדי שההיסטוריה של האדם תהיה אמיתית, הוא צריך להיות היצור, הנברא החופשי היחיד. ולכן במעבר מהיום השישי ליום השביעי, שזה תחילת ההיסטוריה של האדם, הקדוש ברוך הוא מקבע את חוקות העולם, וזה הופך להיות הטבע. הקיבוע הזה של חוקות הטבע מוכח כדי שהיסטוריית האדם תהיה אמיתית. זה לא שיש סתירה, זה התנאי להיסטוריה אמיתית של האדם. אם לא, האדם איננו חופשי. הוא יהיה עסוק כל הזמן בפיוס כוחות הטבע. זה אותה תופעה של האלילות. בזמנים הקדומים, כאשר האדם היה עסוק כל הזמן בפיוס כוחות הטבע, עד כדי אהבת הקורבנות וכו' וכו', כן? אבל אם אני לא יודע מה קורה כאשר יורד גשם, או שיש ברק, או שיש רעם וכו' וכו', אז אני נכנס לפניקה כזו שמונעת ממני כל עשייה, ואני קודם כל רוצה לפייס את הטבע הזה. אני לא מבין איך זה עובד. למה? כי אני חושב שזה לא עובד כל הזמן באותה צורה.
זה היה בעיה של אנשים של מגדל בבל. עשו בבל שלא יהיה שמיים
הסיפור של מגדל בבל, הם אמרו כל 1656 שנה, זה, לא, מה שהם אמרו דווקא הפוך, בכיוון הזה שגילינו חוקים מסוימים לגבי התפקוד של, 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 של הטבע, אבל שכחנו חוק חשוב מאוד. פעם בכל 1656 שנים, השמיים עלולים ליפול לנו על הראש. אז בואו נוסיף את החוק הזה, ואז נעשה את מה שצריך. זה דווקא גישה מדעית. גישה מדעית, לא מגית. בסדר? זו תגובה בריאה במובן הזה, כי באמת יש דפק בחוקים שלנו, צריך להשלים. בסדר? אבל המעבר הזה הוא מחויב המציאות כדי שהאדם יהיה חופשי. זה החידוש הגדול של מניטו. והוא קורא לזה שבת הבורא. כי הבורא בתור, תחת השם אלוקים, שובט. לא משנה יותר את חוקות הטבע. הוא מקבע את חוקות הטבע, חוץ ממקרים יוצא דופן שנקרים פיקוח נפש אצלו, וזה הניסים שאנחנו מכירים. בסדר? אבל צריך לשים לב לדבר אחד כאן מאוד חשוב. הוא מקבע את חוקות הטבע במצב של יום השישי. לא של הבריאה עצמה. זאת אומרת, במהלך כל ימי המעשה, ששת ימי המעשה, העולם מתפתח. קרה מה שקרה, ובסוף היום השישי, כדי שהיסטוריית האדם תהיה באמת אמיתית, הקדוש ברוך הוא מקבע את זה במצב של יום השישי.
עשה סייב
בהארד דיסק. זה נקרא אצל חזן מנהגו של עולם. הביטוי הזה מנהגו של עולם חוזר כמה וכמה פעמים בגמרא.
חוקי הפיזיקה שנקבעו ביום השישי,
פיזיקה, ביולוגיה, מה שהיה ביום השישי מקובע. זה נקרא מנהגו של עולם. מנהגו של עולם,
לאו דווקא מה שהקדוש ברוך הוא תכנן, הוא נתן את החופש ואז הוא קיבל.
בדיוק.
והשבריאה יצאה במשך הימים האלה.
יוזמתה. כן, כן. בסדר, זה דבר מאוד חשוב.
רציתי להגיד הערה ותזרוק אותי.
לא, למה? אני לא זורק שום דבר.
או תגיד לי, אני אומר, אני קופץ לקטע של המבול, הרי תמיד יש את השאלה, אומרים, אוקיי, אדם חטא.
כן.
מה אשמים הבעלי חיים והטבע וזה, למה הקדוש ברוך הוא רוצה למחות את היקום?
למחות.
יש איזו נקודה למחשבה, כן. שאולי הכיוון שזה הלך זה...
למחות. לא להרוס. מי? איזה חטא? בסדר, 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 אני אומר, גם בזה צריך להעין, להבין בדיוק מה המהלך.
אפשר לומר מה שאתה אומר, זה אמת, עד עכשיו, עד תיאוריה של קוונטה, הוא יחסים בגלל, רואים שיש חופש בבריאה.
עוד פעם?
לא, כאשר אומרים, אתה אומר, אפשר, אם הקדוש ברוך הוא, קבר את כל חוקי של החתירה,
כן.
אפשר לומר, זה מה שיהיה מחר, אבל בתיאוריה דקוונטה אי אפשר לומר בדיוק מה זה יהיה.
טוב, אז נפתח שיעור בפיזיקה. לא, 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 זה חשוב. לא, 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 זה חשוב.
הפיזיקאים אומרים, יש חופש בבריאה.
לא, לא, זה בדיוק מה שזה, לכן אומר. לא, לא, זה מאוד חשוב, כי זה גם נוגע לבעיה שלו. טוב, נעשה דבר פשוט. אבל ציירתי את הציור הזה לפני שנה. איפה? לקחו את כלי הכתיבה? נצייר, כי אחרת לא נבין אחד את השני. יש פה. טוב, שלא יתמוטט.
אתה יכול להסביר את השאלה שלו?
אני אסביר מיד את השאלה שלו. אני הבנתי את השאלה, אתם לא, אבל יש דעה כזאת שמסתובבת בעיתונים הפופולריים, שלפי הפיזיקאים גילו שבמאה ה-20 שיש חופש בחירה לאטומים או לחלקיקים היסודיים. בסדר? זה הולך בכיוון של זה. בסדר? אז צריך להסביר את הדבר. אני רוצה קודם כל לשים כמה דברים כך. ניקח מערכת מאוד פשוטה כדי לפשט את זה, כי אחרת זה טוב, כולם מכירים. הנה מטבע, יש שני צדדים למטבע, אנחנו מסכימים עד כאן? כן?
בין זה לזה יש גם
את העובי. לא, לא, עזוב את העובי, מטבע אידיאלי בלי עובי. וואלה, אנחנו דברים מופשטים, כן? שני מצבים אפשריים, כן? בסדר? נקרא לזה A ו-B, ככה לא להסתבר. בסדר? אז יש לי מערכת עם שני מצבים. עכשיו אני צריך איזשהו חוק של התפתחות הדברים או ניהול הדברים, כן? אז החוק הזה יכול לבוא להגיד, אני יכול לעבור מ-A ל-B או מ-B ל-A. אם אני אומר, אני רק יכול, אם אני במצב A נשאר כל החיים במצב A, או אם אני במצב B נשאר כל החיים במצב B, זה ממש לא מעניין. זה סטטי, אבל צריך קצת משהו דינמי, כן? אז נגיד שהנה החוקים שלנו. איך אני עושה? הופך את המטבע. זה פעולה. מ-A ל-B ומ-B ל-A. עכשיו, אם אני רואה, מישהו בא ואומר לי, הנה ההיסטוריה, הנה ההיסטוריה שבתוך צופים מן הצד ראינו. זה זמנים, זה ציר הזמן. אני כרגע כאן, במצב A. טוב, אם אתה היית במצב A, לפני זה ראית שמצב B, זה ברור, אפשר להסביר את זה, כן? אני גם יכול, לפי הרצף הזה, גם לנבא את העתיד. בסדר? זו התפיסה הפיזיקלית של ניוטון. זה המאה ה-17. זה הגילוי הגדול של ניוטון שנותן, מנסח חוק שמסביר לא רק את העבר, וגם את העתיד. בהינתן כל התנאים ההתחלתיים, אני יכול בעזרת משוואה פשוטה לנבא את העתיד. זה ניוטון, זה התפיסה גם של הזמן והמרחב השולטת עד המאה ה-20. הבעיה שהיא ממשיכה לשלוט בכתבים של כל מיני אנשים שלא יודעים שקרה משהו בתחילת המאה ה-20, שחושבים שבאמת ככה הדברים מתנהגים. תחילת המאה ה-20, יש את המהפכה של איינשטיין, נעזוב את זה כרגע כי זה לא רלוונטי, אבל יש את המהפכה של המכניקה הקוונטית. בסדר? 1926-24, משוואה של שרודינגר, ושם העולם משתנה. מה אנחנו אומרים בעולם הקוונטי? זה עולם של החלקיקים ו... גם האטומים והמולקולות וכו', כן? טוב, מה אנחנו אומרים? אנחנו נשנה קצת את החוק. במקום להגיד שהמעבר הזה כאן הוא ב-100%, אנחנו נגיד ככה, אתה יכול מ-A ל-B, לעבור מ-A ל-B, אבל זה 80% מהמקרים, 20% מהמקרים A יישאר במצב A. או מצב אחר, לא משנה, כן? הווה אומר שכאשר עכשיו אני מסתכל על רצף כזה, אני לא יכול להגיד יותר שום דבר. רק לדבר ברמת ההסתברות. בסדר? האם זה אומר שאני לא יכול לנבא יותר את העתיד? אז לכאורה כן, אבל תלוי באיזה רזולוציה אתה מסתכל. נניח שאני יודע ואני מכיר את כל האפשרויות האלה, אז אני כן יכול לנבא את העתיד, אבל הניבוי יהיה אחר. אגיד לך, ב-80% מהמקרים תקבל תוצאה כזאת, ב-20% תוצאה אחרת. אבל אמרתי לך, 100% מהתוצאות. מה שבדרך כלל מספרים, זה כאילו אני רק יודע 80% מהתוצאות ו-20% לא ידוע לי. וזה לא נכון. ולכן אני אומר כאן, צריך מאוד מאוד לדייק בניסוחים, כי אחרת אתה מספר סיפור שהוא לא אמיתי. תלוי מי אתה. הצופה מן הצד, שיודע בדיוק את כל מגוון האפשרויות כאן, יכול להגיד לך בדיוק מה הולך להיות. במובן הזה שהוא נותן לך את כל האפשרויות, כל החלופות. אם אני לא מסוגל לתת לך את כל האפשרויות האלה, אז אנחנו בבעיה. עכשיו יבוא מישהו וצריך לבוא להגיד, ולי למה אתה מדבר שטויות. כי אתה יודע היטב שמגוון האפשרויות כאן הוא אינסופי. והוא אכן אינסופי. אבל זה שהוא אינסופי, זה לא אומר שאני לא יכול להגיד שום דבר. זו אותה נקודה ראשונה. והנקודה השנייה היא כזו. מה אנחנו קוראים, מכנים מדידה? פיזיקה קלאסית, המדידה זה דבר נורא פשוט. רכב שנוסע במהירות של 50 קילומטר, אם אני מודד את המהירות, אני מקבל את התוצאה 50. אם אני יודע מה התאוצה שלו, אני יכול להגיד ששנייה לפני זה הוא היה במהירות של 48 קילומטר, ובעוד שנייה הוא יהיה במהירות של 52 קילומטר. ואומר שהמדידה עובדת גם לגבי העבר שלו וגם לגבי העתיד שלו. למה? כי אני יודע את התנאים התחלתיים של הניסוי הזה. ומכן נקרא קוונטית הדבר שונה לחלוטין. יש אין ספור אפשרויות. אין ספור אפשרויות. כל עוד אני לא שם מכשיר כאן ובודק, מודד בדיוק איזה פרמטר שמעניין אותי, לא משנה, נגיד המהירות, כן? אז אני לא יודע מה המהירות של אותו חלקיק. כי יש אין ספור אפשרויות. אבל ברגע שאני ביצעתי את המדידה הזו, המהירות תהיה קבועה. זאת אומרת שאם אני חוזר על הניסוי הזה חלקיק שנייה אחרי זה, אני אקבל בהכרח את אותה תוצאה. בהכרח את אותה תוצאה.
מה אתה עושה לי מה שאומר איזנברג?
מה?
מה שאומר איזנברג?
זה זה.
אם אתה יהיה אי אפשר לדעת זה וזה.
לא, לא.
זה וזה.
לא, 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 לא. מה שאני אומר קודם לעיקרון של היוודאות של איזנברג. העיקרון היוודאות של איזנברג הוא נגזרת של הדבר הזה. זה עיקרון יותר יסודי.
זאת אומרת, עצם הוא
יודע
שאתה מודד משהו, תקבל
את התוצאה. אני מקבע את המערכת במצב נתון. כאילו, במקום כל האפשרויות האלה, החלקי קרבה, הוא מודד אותי, עכשיו אני אומר 50, ואני אגיד 50 כל הזמן.
אף על פי
שזה
לא בהכרח 50.
זה 50, אין אף על פי שזה לא בהכרח.
הגדרה של 50.
זה 50.
אנחנו יודעים שיש לו תאוצה, אנחנו יודעים שזה...
אין, אתה לא יודע שום דבר עליי.
אתה לא יודע.
אתה מודד את המהירות שלי, זה 50. יכולתי, אולי יכולתי לענות לך 60, אבל עניתי לך 50, אז מאותו רגע זה 50. זה עולם אחר לחלוטין.
זה לא משנה.
רגע, לא.
אתה בודק.
עזוב את הדקויות האלה, בסדר? הנקודה החשובה היא כזאת. כאשר אני מדדתי את ה-50, אני כבר לא יכול יותר לשאול את השאלה לפני שנייה מה הייתה המהירות שלך. אין משמעות ליותר השאלה הזאת. זה לא שאני לא יכול למדוד, או להגיד, אין משמעות בכלל.
לגבי העבר.
לגבי העבר. והעתיד הוא קבוע.
אלא אם כן.
טוב, אני מנסה לפשט את זה עד כמה שאפשר, כן. אבל מבחינה מתמטיקה שעומדת מאחורי הדבר הזה, אין אפשרות אחרת.
עד הבדיקה הבאה.
אין, הבדיקה הבאה תיתן לי עוד פעם 50.
אם הדוגמה הזאת של המכונית,
כן.
אם עכשיו אני בודק שזה 50,
כן.
ואנחנו יודעים...
לא, אתה לא בודק שזה 50. אתה בודק ומגלה שזה 50.
אני גם מגלה כן. שזה 50.
כן.
אז אני בטוח שלפני דקה היה פחות מ-50.
לא.
כי לא יכול...
לא, 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 לא. לפני דקה אני לא יכול להגיד כלום.
למה?
כי זה ככה.
כי לא מדדת לנו.
כי...
לא.
כי... עד פעם, תבינו. לפני דקה היו אין ספור אפשרויות.
אתה לא יודע.
נכון, אבל אני 100% יודע.
לא, לא, זה אצל ניוטון, לא אצל אייזנברג.
אולי יותר.
הקבוצה
של
ניוטון.
לא, זה ניוטון. שכח מניוטון. אני יכול לבצע. שכח.
אתה
בא
מחזל בחזרה,
אבל אני חזר בחזרה. שכח, לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה. תגידו, זה סתם המצאות, סליחה. שליש מהכלכלה העולמית עומדת על העיקרון הזה היום. כל המכשירים שיש לכם, DVD, לייזר וזה, זה הכל מפה, מפה. בלי זה אין לייזר. שליש מהכלכלה העולמית של העולם המפותח, זה המכניקה הקוונטית, הבסיס. עם כל הדברים הבלתי ברורים כאן שקורים לכאורה. בסדר? אז זה עובד. אבל צריך לשכוח כמה וכמה מושגים שנראים לנו טריוויאליים לחלוטין. אז אם אתה רוצה כאן להשליך לפה, יש נקודה מאוד חשובה כאן. מאוד חשובה. לגבי ההגדרה של מה זה דטרמיניזם. כן, זה כן. זה צריך לקחת את זה, ובאמת צריך להסיק את המסקנות הנכונות לגבי מה זה הדטרמיניזם היום. בסדר? אז יש שני סוגים של אי-ודאות. למשל, שאני עוד פעם לא חוזר למטבע, כי זה באמת... וזורק את זה באוויר, ואז אני שואל, נו, מה התוצאה? זה ניחוש, כן? האם זה אי-ודאות במובן הזה? לא. האי-ודאות כאן נובעת מ... היעדר היכולת שלי לקבוע בדיוק את התנאים התחלתיים עד הסוף. אבל בהנחה שאני יודע את כל התנאים התחלתיים, אין יותר אי-ודאות. אני יודע שלפי התנועה שאני עשיתי, לפי ההתנגדות של האוויר וכו' וכו', התוצאה תהיה בהכרח ככה וככה. כאן יש אי-ודאות מצד, מסוג שונה לחלוטין. וכאן האי-ודאות היא מובנית בתוך המערכת, במובן הזה. האם זה אומר שזה כבר לא דטרמיניסטי? אז כאן זה תלוי מי אתה הצופה שצופה על המערכת הזו. אם אני השחקן בפנים, כן, התשובה שלי תהיה שונה, או עלולה להיות שונה, מהתשובה שאתה הצופה בחוץ. אתן דוגמה, פרדוקס מאוד מפורסם, נקרא החתול של שרודינגר. אם מישהו שמע על החתול של שרודינגר? חבל. חבל, זה אחד מהדברים המעניינים ביותר, ככה כדי להבין שאנחנו...
איך תזרוק אותו איתך, תמיד יופי.
לא, 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 ממש לא, ממש לא, שרודינגר, החתול של שרודינגר הוא כזה. הוא חי בעולם סגור, חדר אטום, יש חלון, אבל החלון הזה סגור. כן? הוא חי בפנים, חתול, לא ידע לצייר, אבל... זה נראה כמו חתול? זה חתול. בסדר, הוא חי בפנים. בפנים יש מנגנון אכזר ביותר, שגורם לכך שאחרי זמן מסוים משתחרר גז רעיל. מה עושה הגז הרעיל? הורג את החתול. מה לעשות? המנגנון שמשחרר את זה כאן הוא אקראי. במובן הזה, שכמו כל דבר בטבע, כל דבר מתפרק, זה ראינו, כן? ולא כתוב ויהי, אז הוא יהי, אז זה מתפרק, כן? זאת אומרת, יש אורך זמן מסוים לכל חלקיק בטבע, בסדר? אבל זה עניין ממוצע. יכול להיות שהוא מתפרק לפני זה, הגבול הזה זה נקרא אורך החיים שלו, בסדר? זה מנגנון. והחתול הזה חי. ואני הצופה בחוץ, פותח יום אחד את החלון ומסתכל ורואה את החתול מת. ואני שואל את השאלה, מי הרג את החתול? תגידי, מה, איזה שאלה זאת? זה הגז. לא, תשובה, זה אתה, הצופה. כי כל עוד לא פתחת את החלון, הוא היה חי. זה נקרא הפרדוקס של שרודינגר.
עוד פעם.
העניין של החלון
זה... חי או לא, זה התפיסה שלך.
אתה יודע שהוא חי בפתח,
אתה הרגת אותו. אתה הרגת אותו.
כן, בתפיסה שלך.
לא
מנעתי
את
הצלחה. מה?
זה שלא פתחתי את החלום.
הרגת אותו. הרגת אותו ברגע שאתה פתחת.
לא מנעתי את הצלחתו, הייתי אומר.
למה?
כי מי שרב אותו זה...
בוא נחשוב בצורה הגיונית.
לא
רגע, בואו נחשוב בצורה הגיונית לפי ההיגיון של המכניקה הקוונטית. כן? מה המצב של החתול? יש שתי אפשרויות.
חי.
או חי או מת. 50-50, נכון? מה גוסס? זה חי נקרא. 50-50, נכון? אז הוא בו זמנית בשני מצבים. הוא מבחינתי בחוץ כרגע, אני ככה, אני מסתובב מסביב לזה ואני שואל את עצמי כל הזמן, תגיד לי, מה עם זה? או שהוא מת או שהוא חי, או שהוא מת או שהוא חי, או שהוא מת או שהוא חי. שואלים אותי, הוא מת או חי? לא יודע, 50-50, אז הוא בו זמנית בשני מצבים.
אבל זה לא נכון, ברגע שהוא מת הוא יכול להיות אחרי זה חי.
מה? מה לא?
לא! ברגע שהוא מת הוא לא יכול להיות
חי. לא! או שהוא מת או שהוא חי, אני לא יכול להגיד לך יותר דבר, אבל זה לא, לא, זה לא או אקסקלוזיבי מבחינתי, זה 50% מת, 50% סיכויים שהוא חי.
זה
לא
ודאות, 50%
חי, חצי מת? כן, לא חצי חי, חצי מת. מבחינתי הוא 50% מת, 50% חי.
מבחינתך, לא מבחינת
המציאות האחרונה.
אבל הוא אומר ש...
מה זה המציאות?
מציאות זה מבחינתך.
מה?
מה שהחתול באמת.
ואני, מה? אני צופה, מה? אני
צופה.
אני מה? אני מחוץ למה?
אתה לא מציאות של החתול.
מה זה?
אתה לא החתול.
אתה מנסה להגדיר את מצב החתול.
אבל זה מה שהוא אומר, הפרספקטיבה היא
כולה. אני פה. המערכת היא מורכבת ממה? מכל זה. כולל אותי, הצופה בצד. אם אתה רוצה לבוא להגיד שהמציאות היא רק זה, בסדר, אז אני לא בא, אז אין ניסוי. אבל ברגע שאתה מכניס אותי, הצופה, עם מכשיר המדידה שלי, שזה החלון, בתוך המערכת הנצפית, אני הכי טוב יכול לבוא להגיד, רבותיי.
לשיטתך.
לא לשיטתי, בצורה אובייקטיבית, הוא 50% מת, או 50% חי.
גם זה וגם זה.
גם זה וגם זה.
אבל למה? אני לא מבין.
יש שתי אפשרויות.
כי אתה לא יודע שהוא חי ומת.
אז אני יודע, או חי או מת.
יפה, זה שתי אפשרויות שיש. ואני מייחס לכל אפשרות הסתברות. 50-50. זה התיאור של המערכת שאני נותן מבחוץ. אני פותח את החלון, עכשיו מה אני רואה? הוא מת. מי גרם? אני. הוא 100% מת. מה?
אני
לא
אשימו אותי, אני אף פעם לא
אפתח
את
החלון. אל תפתח, אז אתה נשאר ב-50-50.
זאת אומרת, הגדרת המציאות שלך היא בעצם מביאה לזה שכאילו הרגת אותו. אבל זה בגלל הגדרת מציאות מסוימת.
על זה היה פולמוס של קרוב ל-20 שנה, מה שנקרא אסכולה של קופנהגן בצד אחד, אייזנברג, פאולי, בור וכו', והצד השני, איינשטיין ו... ושרודינגר ודברוי וכו', שטענו שבורא עולם לא משחק בקוביות. זה המשפט, בדיוק על הניסוי הזה, על המחשבתי של שרודינגר, כן? החתול הזה. אבל תבינו כאן שיש שתי מציאויות. מבחינת החתול עצמו, הוא יודע ב-100% שאו חי או מת. כל עוד הוא מודע לעצמו, הוא אומר אני חי. אם הוא לא מודע לעצמו יותר, הוא אומר אני מת. טוב, איך הוא אומר את זה אז, אבל זה לא משנה, כן? אבל זה המציאות שלו. אין אי ודאות אצלו. מבחינתו, הכל דטרמיניסטי. אני הצופה בצד, האם אני אגיד שאני נמצא במצב של אי ודאות? או שאני אגיד שאני במצב של ודאות מוחלטת, אבל הוודאות הזאת נקראת 50-50. כי היא כוללת בפנים את כל האפשרויות. אני לא אופתע אם אני אפתח את החלון ויגלה שהוא מת. באותה מידה אני לא אופתע אם אני אפתח את החלון ויגלה שהוא חי.
אני מכין למעשה שתי האופציות כבר.
כן. אני לא רק את שתי האופציות, אין ספור אופציות, כי במציאות, דוגמה פשטנית, כן? יש אין ספור אפשרויות, אבל הכל מוכל אצלי. האינטרפרטציה הזאת היא יש לה השלכות, כן? איך אני אתייחס לדבר הזה, בסדר? כן? לגבי כל המציאות של היום, בסדר? אגב, לנו זה לא עד כדי כך צריך להפתיע, למשל מי שיקרא את הפירוש של השלב, כאשר הוא מסביר את כביכול את הבעיה של הבחירה והידיעה, כן? בלי לדעת, זה בדיוק מה שהוא עושה. אומר תלוי מי אתה. מצידנו אנחנו החתול, אז הכל קבוע. מצידו, בורא העולם, כל האפשרויות קיימות, ואין סתיר. זה השלב אומר את זה, כן? 400 שנה לפני זה. בסדר? לכן יש כן השלכות בזר, אבל בתחום הזה. טוב, איפה היינו? בכלל, למה יצאנו לכל ההכפתקה?
ההכפתקה.
בתרמיניה. יפה. יפה, אז נחזרה. במהלך היום שישת הימים, אם אנחנו ניקח את האנלוגיה הזאת, הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה אה, והבריאה אומרת, סליחה, נעשה משהו קרוב, הפוך. אתה ביקשת עץ שכולו פרי, לא בא לי, לא יכול, לא מצליח, אני עושה עץ, עושה פרי. אומר הקדוש ברוך הוא, כי טוב. ולכן צריך להבין את המשפט שחוזר כאן. מה זה והיה אלוהים כי טוב? אם זה לא זה. אם יש פער, למה, איך הקדוש ברוך הוא יכול לומר כי טוב?
בסדר, נסתדר עם זה.
יפה. אבל לפני שאומרים את זה, צריך להוסיף את מה שהמהר"ל אומר בפירושו למסכת אבות בדרך חיים. בחינם, אומר המהר"ל ככה, וירא אלוהים כי טוב, זה שיפוט מוסרי. שיפוט מוסרי של המציאות שנוצרה. האם זה מספיק כדי לעבור לשלב הבא? האם זה מספיק קרוב כדי לעבור לשלב הבא? גם בלקר בחשבון שעכשיו יש פסולת, יש דברים שלא הצליחו להיות מה שהם אמורים, היו אמורים להיות.
אתה יכול להגיד את זה לגבי אלוהים?
זה מה שהמהר"ל אומר. לא, זה ככה התשובה של הדתיים. זה מה שהמקובלים אומרים. יש עץ שהיה אמור להיות עץ כשהוא כולו פרי, ועכשיו הוא עץ עוצה פרי. מה אני עושה עם זה? אומר הקדוש ברוך הוא. והיה אלוהים כי טוב. בכל זאת זה מספיק כדי לעבור לשלב הבא. השאלה אחר כך המתעוררת זה, ומה הקדוש ברוך הוא עושה עם הדברים שלא הגיעו למדרגה שהם היו אמורים להיות.
אז זאת אומרת שהמקובלים מגדירים מציאות כזו שהשלמות האלוקית היא לא מושלמת.
השלמות של הבורא, השלמות של בורא העולם היא מושלמת. שנייה, אני אדייק. לדבר על שלמות אצל ריבונו של עולם, אין לזה שום משמעות. אנחנו מייחסים לבורא העולם כל מיני מידות, תכונות, כן? תארים. למעשה, אין לזה שום משמעות. אפילו הדיון, האם בורא העולם קיים או לא קיים, לא משנה היותו קיים. זה לא משפיע.
רק שלילית. גם לדבר, זה רמב"ם.
גם, לא, אצל המקובלים דווקא זה צריך להיות תיאורים חיוביים. אבל למעשה של דבר, הדבר היחיד שאני יכול להגיד עליו, זה שהוא אינסוף. אני לא יודע כלום. אני יודע איך הוא מתגלה אליי. איך הוא מתייחס לעולם שלו, הנברא. עליו אני לא יכול להגיד שום דבר. לכן לייחס לו, כמו שהתיאולוגים רוצים, תכונה של שלמות, זו חסר משמעות. חסר הבנה מוחלטת של מה שזה ריבונו של עולם. המציאות היא כזו שהיא לא תואמת, ואני מוסיף עכשיו בשלב הראשון, את מחשבת הבריאה. המציאות היא המציאות של העולם הזה ולא המציאות של העולם הבא, אבל שני הדברים נבראו בו זמנית. זאת אומרת, יש שתי מדרגות, יש מדרגה שנקראת אמת ויש מדרגה שנקראת מציאות, ואני חי במציאות, והתפקיד של האדם יהיה לעשות שהאמת תהיה מציאותית ושהמציאות תהיה אמת. בסדר? אבל בשלב זה אנחנו במצב הזה, אני לא יודע, יש פער, והתורה רוצה שאנחנו נהיה מודעים לפער, ויתרה מזו, אין לנו שום האשמה בפער הזה. אין אדם ביום הראשון.
הפער לא נוצר כתוצאה מזה שהוא אכל את העץ הדעת.
הפער לא נוצר ממעשה האדם. האדם לא קיים עד היום השישי. הגדולה של האדם, מוסיף מניטו, היא לקחת עליו את האחריות על הפער הזה, למרות שאין לו שום משמעות. בוא. זה הגדולה של האדם הראשון. אבל אני רוצה קודם כל לסיים בנושא הזה, נחזור על זה בשבוע הבא, אבל ככה. וירא אלוהים את האור, כי טוב, זה שיפוט מוסרי, ויש השלכות לשיפוט הזה. למה יש השלכות? כי מתברך כאן באמצע הפסוק, שיש לנו כאן מציאות חדשה שנקראת חושך. מאיפה צץ לנו החושך הזה? ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. לא מוזכר לפני זה. זאת אומרת, מוזכר בפסוק ב', אבל נעזוב את פסוק א' וב' כרגע. ביום הראשון, ויאור, לא כתוב ויאור וחושך. אז מה זה, שואל מניטו, החושך הזה? והתשובה שלו היא שזה אור שלא הצליח להיות אור. עכשיו, לא ניכנס למה זה בדיוק אומר, כן? אבל צריך לדעת שיש דברים שלא הצליחו להיות מה שהם אמורים להיות. נקרא חושך. כבר ביום הראשון. והשאלה מה אני עושה עם הדפקטים האלה. שתי אפשרויות. אפשרות האחת לבוא ולהגיד, סליחה, יש פח גדול של ההיסטוריה, זורקים. מה שלא הצליח להיות, לפח. עוברים הלאה, עולם נקי, שלם, מושלם, מה שאתם רוצים, כן? ויש חושך, יש חושך, לפח, ממשיכים עם אור בלבד. זה לא מה שאנחנו רואים כאן. פסוק הבא, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך, קרא לילה. זה ההשלכות של השיפוט. אני קודם כל מסתכל על המצב ואומר, וואלה, יש חלק שלא טוב, אבל אני בכל זאת קורא לזה טוב, כי אני יכול לתת לו ייעוד חדש, מחודש. אם הייעוד של האור זה להיקרא יום, אז הייעוד של אותו חלק של החושך, שלכאורה לא היה צריך להיות בכלל, יהיה לילה. זאת אומרת, יש מתן תפקיד גם לחלקים שלא הצליחו להיות מה שהם אמורים להיות.
זאת אומרת, אתה נכנסת פה כבר להגדרה שלא צריך להיות.
כן.
לא כתוב פה בפסוק שהאור שנברא, הרי מה זה חושך? חושך זה דר אור.
מחלוקת גדולה מאוד.
זה הגדרה שלך.
לא, 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 לא. זה מחלוקת גדולה מאוד אצל המקובלים. האם החושך זה היעדר אור, או החושך זה מהות העצמותית. זה מחלוקת גדולה אצל המקובלים. אפשר כך, אפשר כך.
בים יש חושך, זה במצרים. חושך זה כמו יצירה.
זה אחד מהדעות. מחלוקת אצל המקובלים. מה מהות החושך הזה? בין כך ובין כך, בפרויקט של היום הראשון, אין הזכור של החושך הזה. ולכן השאלה היא באמת, מה עושים אז עם אותו חושך?
היה חושך.
החושך היה...
לא, 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 עזוב פסוק א' וב', עזוב פסוק א' וב', כי המשמעות היא אחרת לחלוטין. בסדר.
מציאות, אני אומר, היה חושך. התיאור מצב, הארץ הייתה טוב ובוא.
לא, עזוב, עזוב, עזוב פסוק א' וב', זה מה שאני אומר. עזוב פסוק א' וב', לא התייחסנו. צריך להתייחס, אבל זה לא זה.
בגלל שכתוב ביבדל, זה כן. גם אור וגם חושר.
ברור.
החושר זה לא בלי אור, זה ממש יש המציאות. בגלל, אם זה ביבדל, להבדיל בין זה וזה.
בסדר, בסדר. מה שחשוב כאן זה, עוד פעם, יש את המחשבת הבריאה, הפרויקט, יש את הביצוע, יש את השיפוט, שהוא שיפוט מוסרי, שגם אם הדברים לא ממש כמו שהם אמורים להיות, זה מספיק קרוב, אחד. ב', התוצאות, ההשלכות של השיפוט הזה, זה וההבדל. צריך להפריד ולהבדיל לחלוטין בין המציאויות השונות. אבל זה לא כדי לזרוק לפח את מה שלא, אלא זה לתת לזה פתאום עכשיו תפקיד.
אחר. אתה אומר שיפוט מוסרי זה כבר נושא בפני עצמו, אבל מה זה מוסרי? זה יכול להיות שיפוט פיזיקלי כאן.
לא, 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 אנחנו לא באסטרופיזיקה, כאן היינו בעולם אחר, בסדר.
אני לא יודע מה טוב ומה רע.
אתה לא יודע מה טוב ומה רע, ולכן אומר המהר"ל, וירא אלוהים כי טוב, זה מספיק כדי לעבור לשלב הבא. בסדר? זה השיפוט המוסרי, למרות שזה לא זה. היית מצפה לנו להגיד, סליחה, זה לא זה, בוא נתחיל מאפס. אתם לא מסוגלים לעשות מה שרציתי?
אז איך אני מתייחס למדרש באמת שאומר שהקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבות?
בסדר, זה מדרש אחר. זה מדרש אחר.
בקשר לעץ פרי, בקשר לעץ נותן פרי, ואדמה עשתה רק פרי.
כן.
והקדוש ברוך אמר, כי טוב בכל זאת.
כן.
למה הוא אמר כי טוב? כי יש הסבר לזה. האדמה אמרה לקדוש ברוך הוא, תראה, בעוד זמן קצר הבן אדם יחטא, ואתה תקלל אותו, רגע, רק שנייה, תן לגמור, אתה תקלל אותו שיוכל בזיעת אפיך, תוכל לאכול. אז אם אני אעשה עץ פרי, נותן פרי, הוא יעבור על יד העץ, יעשה ציפ כזה, והוא יהיה שבע. לפחות שירים את הידיים כלפי הקדוש ברוך הוא, ויצטרך למעלה לכתוב את העץ. את הפרי בשביל לאכול, אז זה יהיה בזיעת אפיך. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, זה כי טוב.
זה וורט יפה. זה וורט יפה, לא, לא, בלי לפגוע. זה וורט יפה, אבל, הזכרתי כבר בשיעור הקודם, שאצל מניטו כל הסבר חייב להיות מלכתחילה, לא הסבר בדיעבד. ולכן, כאשר כתוב מה שכתוב, אני עוד לא יודע מה כתוב, לא במילה הבאה, ולא בפסוק הבא, ולא בפרק הבא, ולא בעוד ספר. אני צריך להסביר מה יש עכשיו. זה הסבר מלכתחילה. שיטה, קריאה מלכתחילה. לא בדיעבד כי עוד מעט וזה. מי אמר? ואם לא היו חוטים, אז מה היה הסבר? זאת אומרת, לפי ההסבר של...
ציוד.
לא! אתה מנסה להסביר בדיעבד מה גרה.
אתה כבר מכיר את הסיפור, אז אתה מסביר...
אבל אתה זה. מי אמר לך שאדם היה חייב לחטוא? כל ההסבר מבוסס על זה. ולכן זאת קריאה דטרמיניסטית, פטליסטית של הפסוק, ומניטו שולל את זה לחלוטין. טוב, נמשיך בשבוע הבא. יש את הדף של הרישום, אם אפשר להחזיר לי גם את העץ, זה יהיה טוב.
תודה.